בין מסורת לחידוש, אנחנו נמצאים בעמוד מספר 9 לסיכום השיבה מציון. בארץ ישראל התפתחו שתי קבוצות עליהן למדנו כבר, יישוב ישן ויישוב חדש. רוב היישוב הישן היה דתי ושומר מצוות, וביישוב החדש חלה התרחקות מהדת, ובמקום ללמוד תורה עסקו בחקלאות. בין הקבוצות היו הרבה ויכוחים בכל מיני נושאים, אנחנו לא נלמד את כולם, נלמד רק חלק. היישוב הישן בארץ ישראל, כמו שאמרתי, היה שומר מצוות באדיקות, גם עולי העלייה הראשונה היו דתיים ורובם הגדול. עם הזמן, היישוב החדש הפך להיות יותר חילוני, מכל מיני סיבות, אחת מהן היא מערכת החינוך שהעבירה מסרים חילוניים, וגם בגלל תרבות חילונית שהביאו איתם חלק מעולי העלייה השנייה. זוכרים את העולים הסוציאליסטים, אלה שהקימו את הקיבוץ? אז בין היתר עליהם מדובר. אחת הדוגמאות הבולטות שאתם צריכים להכיר לוויכוחים בין היישוב הישן לחדש, היה פולמוס השמיטה. מה זה אומר פולמוס? פולמוס זה ויכוח, זה פירוש המילה. שנת 1889 הייתה אמורה להיות שנת שמיטה. מה זה בכלל אומר שנת שמיטה? אני אומרת את זה ממש על קצה המזלג. את האדמה מאבדים 6 שנים, ובשנה השביעית לא נוגעים באדמה. אוקיי? זה ככה ממש על קצה המזלג, בצורה הכי פשוטה שאני יכולה לומר את זה. למה עושים את זה? לפי התורה לא מאבדים את האדמה בשנת השמיטה. זה מצווה שתלויה בארץ, לכן היא מתקיימת רק בעת ישיבת עם ישראל בארץ. בגלל זה הוויכוח הזה בכלל עלה. אוקיי? אנחנו נמצאים בשנת 1889. בעצם הוויכוח היה, האם כן לשמור את המצווה הזו, או לא לשמור את המצווה הזו. אוקיי? למה הנושא הזה עולה פתאום? עד אז, במשך מאות שנים, כמעט לא היו בארץ יהודים עובדי אדמה. עכשיו, כשהמושבות החדשות התפרנסו בעיקר מחקלאות, חששו שהשבתת החקלאות תביא לפירוק המושבות, כי העיקרים יישארו ללא פרנסה במשך שנתיים, בשנת השמיטה ובשנה שאחריה, כי לא יוכלו לזרוע לקראתה. מה הייתה הצעה לפתרון? הרב שמואל מואליבר הציע רעיון שנקרא היתר מחירה. מה אומר היתר המחירה? אומר שיערכו הסכם של מחירת הקרקע לגויים למשך שנת השמיטה. משהו דומה למחירת חמץ. מה שיאפשר לאבד את הקרקע. כי מצוות השמיטה מוטלת רק על קרקע השייכת ליהודים. מה היה הנימוק שלו? בגלל שרוב ישראל עדיין לא נמצאים על אדמותיהם, שמיטה נקראת מצווה מדרבנן. בעד ונגד היתר המחירה היו כל מיני נימוקים. נימוקים שצריך להכיר בעד, כמובן הברון רוטשילד, אנחנו יודעים שהוא השקיע המון המון כסף בפיתוח היישוב היהודי בארץ ישראל, הוא תמך במושבות ולכן הוא לא רצה שתיפסק העבודה בשנת השמיטה, אוקיי? הוא לא רצה שההשקעה שלו תרד לטמיון, הוא דרש מהעיקרים שהיו בחסותו לאבד את האדמה על פי היתר, ואיים שישלול את התמיכה הכספית מעיקר שישבות בשנת השמיטה. בשנת השמיטה. הרבנים הספרדים של היישוב הישן גם תמכו ביתר. היו טענות שהוויכוח בכלל לא הלכתי, אלא נובע בגלל שחששו לביטול כספי החלוקה. מה היו הנימוקים נגד היתר המחירה? כלומר, אלו שרצו לשמור את שנת השמיטה, אליהם אני מתכוונת עכשיו, הם אמרו ששמיטה בזמן הזה היא מדאורייתא, כלומר מהתורה, ולכן המחירה לא יכולה לבטל את קדושת הקרקע. דבר נוסף, נימוק נוסף, ערכה של ההתיישבות בה בא לה מתוך שמירת המצוות התלויה בארץ, לכן אי אפשר לקיים את ההתיישבות על ידי ביטול המצווה. הרבנים האשכנזים של היישוב הישן מאוד התנגדו ליתר, והקימו קרן שתתמוך במתיישבים שישמרו את השמיטה, כלומר הם אמרו מי שישמור את השמיטה אנחנו ניתן לו כסף. אוקיי? טענה שהייתה בעילום שם הייתה שהמושבות אינן בסכנת רעב גם אם הם ישמרו את השמיטה. מה הייתה התוצאה בסופו של דבר? רוב המושבות נהגו על פי היתר, כלומר כן איבדו את האדמה בשנת השמיטה. מי שניסה לשמור שמיטה בסוף נכנע ללחץ. החריגים שכן שמרו שמיטה היו למשל המושבה הגדרה, שמי שמימן אותן היה פינס ולא רוטשילד, זה היה איזשהו נדבן אחר שהעביר כספים, והמושבה המזכרת בתיה, שבסוף איבדה את תמיכת הברון רוטשילד בגלל זה, אוקיי? המושבה המזכרת בתיה נתמכה על ידי הברון, הם שמרו שמיטה, ולכן הברון הפסיק לתמוך בהם. נושא נוסף שכדאי שנדון בו, זה ניסיונות לקירוב חילונים, הוא נקרא מסע הרבנים למושבות, צריך להכיר אותו בשמו הזה. אנחנו יודעים שהייתה התרחקות מהיישוב הישן לחדש, בגלל שהיישוב הישן היה הרבה יותר דתי, וביישוב החדש כבר ראינו שהיו לא רק דתיים, אלא הרבה חילונים, התרחקות מהדת, אוקיי? למעשה תהליך החילון הזה החל בארץ עוד בתקופת העלייה הראשונה, ובמהלך העלייה השנייה זה התגבר, ורבים מאוד התנגדו ממש לאורח חיים דתי. ההוויה החילונית הפכה למקובלת ביישוב החדש, מה שיצר ריחוק מאוד מאוד גדול בין היישוב הישן ליישוב החדש. הרב קוק היה שונה מאוד מרוב הרבנים ביישוב הישן. הוא דווקא כן רצה לתמוך ביישוב החדש, והוא התאמץ לקרב לבבות אל הדת במושבות בסביבתו. ב-1913 הוא יזם מסע רבנים למושבות ולחוות ההכשרה בגליל. לבקשתו הצטרפו אליו רבנים נוספים, סך הכל 8, ביניהם גם כאלה שהתנגדו לציונות. במהלך המסע הם ביקרו ב-26 יישובים בצפון הארץ. אני מזכירה לכם שבאותה תקופה זה לא מכוניות, לא רכבות, זה אומר לנסוע מהמרכז, לנסוע, לרכב על סוס או לנסוע עם עגלה וחמור עד לגליל, אוקיי? מטרת המסע הייתה לחזק את שמירת המצוות במושבות ובקיבוצים, מטרה נוספת להפחית את העוינות בין היישוב הישן לחדש על ידי מפגש ישיר בין הרבנים למתיישבים. כלומר, הרבנים הגיעו למתיישבים החילונים, ראו אותם, ככה דיברו איתם אחד על אחד, זה עזר להפחית את הכעס ואת השנאה שהייתה בין שני הצדדים. איך האיכרים קיבלו את הרבנים? הם דווקא סמכו על בועם, הם קיבלו את פניהם בכבוד. במהלך הביקור במושבות, ביקשו מהרבנים שידאגו לשלוח להם אפילו משגיחי כשרות ומורים שיקרבו את הילדים לתורה. במושבה זיכרון יעקב אפילו שינו את מבנה בית הכנסת, שלא יהיה כמו של הרפורמים, כדי שהרבנים שבאו ייכנסו אליו. למרות כל מה שאמרתי עכשיו, בפועל התוצאות לא היו כפי שקיווה הרב קוק. המסע אמנם כן הוביל לקירוב לבבות בין רבני היישוב הישן לאנשי היישוב החדש, אבל את שמירת המצוות ביישובים הוא לא הצליח לשנות. אחר כך היו מסעות נוספים של רב קוק, אבל היישוב הישן והחדש המשיכו להתרחק. הפועלים המשיכו להיות חילונים, וההתיישבות היהודית בארץ הלכה והתרחקה מהדת.